שעה היסטורי. המרק, השוקולד והמלחמה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מוסיפים לשוחח על תולדותיה של שוויצריה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
היום אנחנו חוזרים לנושא שכבר עסקנו בו, וזה תולדותיה של שוויץ. נותרו עדיין כמה עניינים שלא הספקנו
בדיוק
לעבור עליהם, וככה לרדת לעומקם, ולכן אנחנו חוזרים להיסטוריה השוויצרית, אבל בכל זאת, למי שפספס, אם כי ידוע לנו שאף מאזין אינו מפספס אף תוכנית של שעה היסטורית, אבל למי שפספס, בוא נזכיר קצת מהי שוויצריה, מתי היא נוסדה.
ובכן, היא נוסדה ב-1 באוגוסט 1291. אם כי היא נוסדה בצורה מפתיעה ביותר. קודם כל, מופיעה כאן שכבה חברתית, אשר עד עכשיו לא הזכרנו אותה, כי לא מילה שום תפקיד חשוב בהיסטוריה, זה העיקרים.
למה לא מילה שום תפקיד חשוב? בלי העיקרים איך היינו אוכלים?
אני מתכוון, לא בחקלאות, בעניין פוליטי.
כן. זו הייתה שכבה שבאופן מסורתי לא התקוממה, לא הובילה מהפכות.
היא התקוממה מדי פעם ודוקה מדי פעם.
לא הצליחה להביא לשינוי.
לא, רק עם המהפכה הצרפתית. אבל אנחנו נתחיל הרבה יותר מוקדם לפני המהפכה הצרפתית.
אנחנו עוד ב-1291.
ב-1 באוגוסט.
כן.
מה קרה?
מה קרה?
שלושה עמקים, העיקרים של שלושה עמקים, חתמו על ברית. מדובר בשוויץ, אורי, ואונטרוולדן, זה שם העמקים. שהעיקרים נשבעו להילחם יחד, לא להיפרד, נגד הרצון של בית אוסטריה, משפט אבסבורג, שרצה להשתלט על שוויצריה.
אז זהו, צריך להסביר שבעצם אותם עיקרים, אותם שלושה עמקים, ניהלו כמעט מלחמה עם בית אבסבורג, או ממש
לא
מלחמה.
לא כמעט,
ממש מלחמה.
עוד איך.
הכל סביב מעבר סנט גוטארד. מה זה מעבר הזה?
זה מעבר שמפריד בין שוויצריה הצפונית לדרומית, בין אירופה הצפונית לבין עמק הפו באיטליה, העשיר. אבל כן למעשה זו נקודה מרכזית במסחר האירופאי.
נקודה אסטרטגית, מכיוון שמי ששולט על אותו מעבר יכול לבסט את הנכנסים והיוצאים מאירופה.
וגם להיענות, וגם לקבל מיסים. על כן המאבק בין בית אבסבורג, אשר דרך אגב, ממוצא הוא שוויצרי גם כן. כן, זה לא ידוע. יש ארמון אבסבורג בשוויצרי היום, אבל הם עזבו את זה לחלוטין והם יזדהו לחמרי עם אוסטריה.
אז אולי באמת כמה מילים על בית אבסבורג עצמו, כדי שנדע מול מי אנחנו עומדים בהזדהותן עם השוויצרים
כן,
כרגע?
אבסבורג זה בא מן המילה, מן הביטוי הגבני, הביסבורג. כלומר, מבצר הבז, הביסבורג. והם למעשה יותר מעוניינים לשלוט על אוסטריה, להיות באימפריה, להיות מעצמה גדולה, אבל מה שהפריע להם היה אותם העיקרים שלא נתנו להם לעשות מסחר וליהנות מן המס.
צריך לומר שבשלב הזה בית הבסבורג לא שולט על שוויצריה, או על מה שיהיה לימים שוויצריה.
לא, הוא טוען שהוא הקיסר, והקיסר הוא הקיסר הקדוש הרומי, כאילו ההמשך של יוז קיסר, אבל עכשיו הוא אבב קתולי. ואל תשכחי שעד היום הזה לאפיפיור יש משמר שוויצרי. עד היום, שלבוש כמו בתקופה ההיא.
ותכף אנחנו נסביר למה.
כן.
אבל עדיין אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שבו העיקרים מסרבים לתת לבית הבסבורג להשתלט על מעבר סנט קוטארד, והם נלחמים בכוח.
לא, אבל מה שמעניין זה ההתייעצות בין העיקרים. העובדה שהם הצליחו
לשלב כוחות.
כן, בדיוק. ולא הייתה להם השכלה, ולא ידעו מה זה דיפלומטיה, וכל זאת הם הקימו מה שהם קראו אז, והשם נשמר עד עצם היום הזה. ברית בשבועה, הייד גנוסנשפט. הייד זה שבועה, גנוסנשפט זה ברית.
איך באמת הם מתחברים? כי צריך לזכור שבאותה תקופה אין מה שאנחנו היום קוראים תקשורת המונים. כל אדם חי לעצמו, בטח כל עמק חי לעצמו. איך פתאום שלושת העמקים האלה, שלוש קבוצות העיקרים, מצליחות להתאחד יחד ולעמוד נגד האויב המשותף?
הם דיברו את השפה. והעמקים אינם רחוקים אחד מן השני. על כן הם התאחדו, ועל ידי זה למעשה הם הכניסו בהיסטוריה אלמנט שחסר עד עכשיו. עיקרים בתור גורם פוליטי פעיל.
אף אחד לא שלט עליהם? כי בדרך כלל אנחנו מכירים את העיקרים כאוכלוסיות נשלטות. שהיה בעל אחוזה, אם זה נגיד בימי הפאודליזם, היה מלך, היה רוזן, מישהו ששלט עליהם וויסד את העבודה שלהם. פה...
הם היו כאילו נתיני הקיסר, אבל הם היו עצמאים. על כן הם היו עיקרים חופשים שהתאחדו, והברית הזאת מחזיקה מעמד מאז 1291 עד עצם היום הזה. כאן אני רוצה לפזר אגדה. מדברים על וילהלם טל.
כן.
שזה הקשת מאוד מוצלח. אשר השליט האוסטרי ציווה שכולם השתחוו מול הכובע שלו.
כן.
שהיה נמצא במרכז הכפר. וילהלם טל סירף. על כן הוא נידון לפלח בחץ אחד.
תפוח.
תפוח על ראשו של בנו. הוא הצליח. אבל הוא אמר לאותו מושל אוסטרי, אילו נכשלתי, הייתי שולח את החץ השני.
ישר לראשך.
בך.
ועכשיו בטח חלק ממאזיננו אומרים איזה איש ואיך הוא הצליח לעשות את זה, אבל מי שהקפיד והאזין יודע שבעצם לא היה איש כזה. וילהלם טל אינו איש קיים.
מעניין מאוד שכבר עם המאה ה-16, ההיסטוריון השוויצר מתחיל להתכתב אחד עם השני, איפה התעודות? הוא היה בקנטון אורי, אבל לא מוצאים שום תעודות.
אין שום מסמך שמעיד על כך שהוא באמת חי, ושהסיפור הזה הוא אמיתי.
רגע, אבל מה שעוד יותר מחמיר את המצב זה ששילר, המחזאי הגרמני הגאוני, כתב מחזה בשם וילהלם טל, ששם עצמאות שוויצריה נולדת ממעשהו של וילהלם טל. זה היה מאוד קשה, עכשיו פתאום להגיד שזה לא היה.
כן.
הוא מאוד מעניין שבמשל עם שנעשה בשוויצריה בשנה שעברה, 60% של השוויצרים אמרו, כן, וילהלם טל היה, מה הסיפורים הללו של ההיסטוריונים שהוא לא היה? הם לא יכולים להרוס לנו אדם שהוא גיבור לאומי, שמופיע על כל המטבעות שלנו ועל שטרות הכסף שלנו.
אין מה לעשות, פרופסור, כוחם של המיתוסים רב מכוחם של ההיסטוריונים.
אני רוצה להגיד לך, עובדה אנחנו נוכל לפייס בין אלה שניים על ידי וילהלם תל אביב.
רעיון מעניין, לא חשבתי על זה, אבל פתאום ככל שאנחנו מדברים, אני ככה מעלה בדעתי את האפשרות שיש קשר בין שני מיתוסים. המיתוס הזה על וילהלם תל, לעומת המיתוס על רובין הוד, הבריטי. שניהם יורים בחץ וקשת, מצטיינים בזה, שניהם נלחמים נגד הקיסר.
אבל רובין הוד לא הקים מדינה.
זה נכון.
ואלה כן. זה היתרון העצום שלהם.
אבל אנחנו יודעים שלא כך היה, ועם כל הכבוד למיתוס, אנחנו נניח אותו בצד, ונדבוק בגרסה ההיסטורית.
כן, אבל אני רוצה להסתייג. סוף סוף שילר כתב מחזה וילהלם טל.
נכון.
ששם המעשה הזה של וילהלם טל, הוא הגורם למלחמת העצמאות של שוויצריה. וזה לא היה כזה. מבחינה זאת, היה מאוד קשה, מפני שזה מלאכת מחשבת. כולם מפרטטים מביאים טזל שילר, ופתאום זה לא היה ולא נברא.
התמקדנו בדרך שבה הוקמה שוויץ, בואו נעבור לאירוע שפחות התמקדנו בו, וזה היחסים המורכבים של שוויץ עם צרפת. עוד לפני כן צריך להסביר ששוויץ הכריזה על עצמה כמדינה נייטרלית במאה ה-15. מה זה אומר?
קודם כל, השוויצרים הפחידו את אירופה. המאבק שלהם היה מאוד אכזרי, והיה להם כלל. הם לא לקחו שבויים.
זהו, שכחנו לומר קודם שהשוויצרים ניצחו את בית הבסבורג.
כן.
אותם עיקרים.
קרב אחרי קרב. והאבירים הללו היו בשריון של פלדה. והם היו לפעמים חייבים לרדת מן הסוסים. אבל יש, אני עבדתי בארכיונים השוויצרים. וגיליתי שהיה שיר שהאימהות שרו לילדיהם. לנו יש הרים. בהרים יש סלעים. יש גם למטה נהרות. נגלגל את הסלעים על הפולשים, והם יכנסו לנהר, ושם ידבו. וכך זה היה. מקרה אחרי מקרה, מקרה אחרי מקרה, כל הזמן במאה ה-13 ו-14, האבסבורגים לא הצליחו להשתלט על שוויצריה.
אבל אנחנו כבר במאה ה-15. ובמאה ה-15 שוויץ מכריזה על עצמה כמדינה נייטרלית. ואני מנסה להבין מה זה אומר.
זאת אומרת שהם פחדו מאוד אם הם שכירי חרב. פתאום התברר שבשני צבאות הנמצאים במחנות עוינים נמצאים שוויצרים, בשני המחנות. וכן הוחלט שאם הם ידעו שיש שוויצרים בשני המחנות, הם אינם לוחמים.
לא הבנתי. השוויצרים הזכירו את שירותיהם לצבאות העולם, באירופה,
כן,
כשכירי חרב.
נכון.
ולכן אתה דרך אגב הזכרת קודם שהשוויצרים עד היום מגנים על האפיפיור, זה בזכות השם הטוב שיצא להם כשכירי חרב בצבאות השונים.
בדיוק.
עכשיו אתה אומר, אם הייתה סיטואציה שבה צבא אחד...
נודע להם.
נודע להם, שצבא אחד נלחם נגד צבא שני, ובשני הצבאות יש חיילים שוויצרים...
הם סירבו ללחם.
הם פשוט פרשו מן המלחמה.
כן. הם לא הרוויחו מה שהפתיבו להם, אבל שוויצרים לא לוחמים בשוויצרים, נקודה.
זו המשמעות של הנייטרליות, כי כשאנחנו מדברים על נייטרליות, בדרך כלל נדמה לנו לפחות שהכוונה היא ששוויצריה לא נוקטת צד, שהיא לא מתייצבת לצידה של אף מדינה או ישות אחרת.
זה היום. אבל בתקופה היא, היא קודם כל היו כל הזמן מזדהים עם צרפת ומשרתים את מלכי צרפת. אבל הם לא רצו בשום אופן, ובזה הם צודקים, ללחם אחד נגד השני, וזה היה תנאי שלהם. בחוזה שלהם, שהם חתמו עם המדינות הזרות, היה כתוב, אם אנחנו נדע שבצד השני שוויצרים, אנחנו לא נלחם, נקודה.
אבל זה ודאי קרה לא פעם, כי הרי השוויצרים היו חיילים מאוד פופולריים כשכירי חרב.
הם היו מצוינים, אבל קודם כל היו גם יקרים, ורק מדינות גדולות יכולו להרשות לעצמן לזכור אותם.
הם פשוט עלו יותר מדי כסף.
כן, ואני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין. היו להם מתחרים בגרמניה, שנקראים לנדסקנכטה, ואלה היו יריבים וכללו אחד השני. הלנדסקנכטה, כשראו שוויצרים, אמרו מו מו, כדי להזכיר להם שהם יקרים, ויש להם בקר, וכל זה בזלזול.
בוודאי.
אבל, באמת, השיטה בשוויצריה הייתה הרבה יותר מתקדמת. אם חייל יצא להילחם, שמרו בכפר שלו על ביתו, והוא היה חוזר. ייתכן בהרבה מקרים הוא לא היה חוזר.
כן.
אבל אם הוא היה חוזר, מלא כסף, אז היה מוסד שנקרא בנק, והמוסד הזה פורח בשוויצריה.
באופן כללי, עד היום.
עד היום. אבל איך זה התחיל? זה התחיל בזה שהחיילים השכירים שחזרו מן המלחמות שלהם, מלא כסף וזהב, השקיעו בבנקים, בברן, בציריש.
והיו צריכים מקום לשמור בו את הכסף.
בדיוק. וזה בהתחלת הפריחה של הבנקים השוויצריים, שבריאותם לא זועזע מאז, עד היום הזה.
Nosen der Seta benda per ire per zante Nosen der Krika zösta geten per opatue Kien porta no la guerra gefari zadewe Reit Santa de come me, France patrie. Tanza, tanza, patrie. Sanketen en de rie, sien d'alle val commun. Au et si se de cogne, prédit son Santem tanzo patrie.
אז התחקנו אחר תולדות הבנקים, אבל עדיין יש נקודה מאוד מעניינת שלא הרחבנו בה ולשמה בין השאר התכנסנו, והיא יחסיה של שוויץ עם הצרפתים. אתה אומר שהשוויצרים התייצבו לצידם של מלכי צרפת.
כן, מפני שהם היו עשירים ואנחנו לשלם יפה.
באופן כללי אני מתרשמת שהשוויצרים הולכים אחרי הכסף.
מדוע לא?
מדוע כן? כלומר, יש דברים יותר חשובים ללכת בקוטה.
לא, אל תשכחי ש...
או חשובים לפחות באותה מידה.
כפי שאת יודעת, שוויצריה היא ארץ הררית. זאת אומרת שבעמקים, בהרים, השמש זורחת מאוחר. מפני שההרים הגבוהים מונים...
מטילים צל.
כן. על כן הם לא יכלו לפתח החקלאות, שזה למעשה המקצוע של העיקרים. והם יכלו כבר ב-114 לייצא גבינות, הגבינות השוויצריות המפורסמות. אבל לאחר שלא היה מסעדות, הם היו חייבים להזכיר את עצמם, וזה למעשה היסוד של החיילים השכירים השוויצריים.
כלומר, אתה אומר, לא היו להם הרבה ברירות.
לא. אבל מה שמעניין, שבלנסקנכטים הגרמנים, המתחרים שלהם,
כן.
לא היה סידור כזה ששמרו על ביתם. בשוויצריה כן. ככה שאם השכיר השוויצרי מזדקן, חוזר, הוא יודע שביתו נשמר לו.
יפה מאוד. אז בוא נחזור למלכי צרפת. אתה אומר, הם היו עשירים, וזה גרם לשוויצרים לנהות אחריהם.
מלכי צרפת היו מעוניינים לגייס שוויצרים מן הקנטונים, כלומר מן המחוזות, שאינם מדברים צרפתית.
למה?
מפני שהם לא רצו שתהיה התפייסות או ברית בין השוויצרים לבין עמם. הם תמיד גייסו אותם מן הקנטונים דוברי גרמנית.
אז זהו, צריך להסביר שמלכי צרפת בעצם חששו מהתקוממות המונית, כפי שתקרה לימים, ועוד נגיע לזה.
כן.
ולכן הם אמרו, עדיף להשאיר את האזרחים, את הנתינים שלנו מבודדים, לא לתת להם לשאוב רעיונות מכל מיני שוויצרים עם יוזמות כאלה ואחרות.
בדיוק ככה. ואני רוצה להגיד לך שהשוויצרים הקריבו את עצמם כשפרצה המהפכה הצרפתית כדי להגן על המשפחה המלכותית.
כלומר הם לא היו עם ההמונים.
לא. הם היו שכירים של בית המלוכה. ועד היום יש ויכוח בשוויצריה, מפני שאחרי מותם ההירואי הזמינו השוויצרים פסל עצום של ארגי גוסס. והיו הרבה שוויצרים שאמרו, למה להרגיז את הצרפתים עם ארגי הגוסס הזה?
ארגי הגוסס שבעצם מסמל את ההקרבה של שכירי החרב למען מלכי צרפת נגד העם הצרפתי.
בינינו לעצמנו. ואמרו שזה לא דמוקרטי, והוויכוח הזה נמשך עד עצם היום הזה, ושעד עצם היום הזה רוצים שיש אנשים שוויצרים שרוצים לסלק את הפסל של הארגי הגוסס.
ואחרי המהפכה הצרפתית מגיע עידן נפוליאון.
יש עוד הרבה לפני המהפכה הצרפתית. קודם כל הרפורמציה. והרפורמציה תפרח בשוויצריה. שניים מן המנהיגים השוויצרים היו אלופי הרפורמציה, אורי צווינגלי וז'אן קלווין. והם עשו משוויצריה מבשר הפרוטסטנטיזם, אם כי לא כל הקנטונים עברו לדת הפרוטסטנטית.
עכשיו אנחנו חזרנו אחורה, אנחנו במאה ה-16.
בדיוק. ומה שמעניין זה השוויצרים יכלו לחיות עם שתי הדתות הללו. היו קנטונים מחוזות קתולים, היו קנטונים פרוטסטנטים, עצם היה זה, כאשר בצרפת ובמקומות אחרים הייתה מלחמת חורמה בשתי הדתות בשוויצריה מתפייסו.
אז איך זה באמת יכול להיות? הרי באמת בכל רחבי אירופה קתולים סרבו לקבל את הפרוטסטנטים ונלחמו בהם בצורה קשה מאוד.
בשוויצריה היה מאוד קשה לשכנע את עצמם לחיות עם האחים שלא היו שייכים לאותה דת.
אז איך עשו את זה?
אבל הם הצליחו, למשל יש סיפור על מרק קפל. קפל זאת עיר ששם שני המחנות נפגשו. והשוויצרים הגיעו למסקנה, הבה נאכל מרק יחד, וזה נפייס אותם. וכן הפרוטסטנטים נתנו את החלב.
זה מרק מחלב?
עם לחם, חלב עם לחם.
טוב.
זה סגנון מסוים. אבל לאחר זאת, היו קרבות שהתחדשו, והיו מקרים טרגיים מאוד, כאשר שני אחים של אותה משפחה, הצטרפו לשני המחנות הלוחמים.
אבל הם שכחו את הניטרליות של שוויץ, שוויצרים לא נלחמים אחד בשני?
לא, הם לא נלחמים אחד בשני בשירות של מעצמה זרה.
אבל אם זה מריבה פנימית, אין שום בעיה, חסל את אחיך.
בדיוק.
הבנתי, ולא משנה כמה מרק עם חלב הם יאכלו.
אבל עד הסוף הם קיימים היום הזה בתור מדינה עם שתי דתות, ואפילו יותר משתי דתות, מפני שיש גוונים גם בדת הפרוטסטנטים.
כן.
והם חיים טוב מאוד אחד עם השני.
יפה. כן. אז קיבלנו דוגמה לסיפור שהתחיל רע, אבל הסתיים בסובלנות דתית.
אני רוצה להגיד לכם שאפשר ללמוד הרבה מאוד בשוויצריה. עד עצם היום הזה.
רשמתי
לפני. וגם יש פרקים שאי אפשר ללמוד מהם.
ואנחנו עוד נגיע אליהם. כן. אבל עכשיו אנחנו שוב חוזרים אל התקופה שאחרי המהפכה הצרפתית, אלא אם
לא,
כן יש
לא.
עוד משהו.
לפני המהפכה הצרפתית.
אז מה עוד קורה לפני?
שני שוויצרים מילאו תפקיד גדול במהפכה הצרפתית. האחד היה ז'אן ז'אק רוסו.
שהוא שוויצרי.
שוויצרי מז'נב. הוא היה כותב תמיד ז'אן ז'אק רוסו, אזרח ז'נב.
כי תמיד שמתארים אותו אומרים, הפילוסוף הצרפתי ז'אן ז'אק רוסו. טעות.
הוא כתב הצרפתית.
הוא שוויצרי.
שוויצרי.
אנחנו לא נגזול מהעם השוויצרי את אחד מאנשי הרוח הגדולים שלו.
בעיקר שהוא היה מאוד פטריוט שוויצרי. ותמיד חותם סיטואיין דה ז'נב.
אזרח ז'נבה. אבל אני לא מבינה, הרי אתה אמרת שהשוויצרים עשו יד אחת עם מלכי צרפת והגנו עליהם, וז'אן ז'אק רוסו היה אחד ההוגים הגדולים שדבריהם השפיעו ועיצבו את דמותה של המהפכה הצרפתית, של ההמונים.
בדיוק. הוא רצה להגיד, לא רק את המלך צרפת יש לשרת, אלא גם הרעיונות המהפכה, הרעיונות ההשכלה. ועל כן הוא, למשל, הוא כתב ספר שנקרא וידויים, קופסיון, שזה היסוד הרומן הפסיכולוגי, על עצם הזה. הוא הגה את רעיון החוזה החברתי, שזה למעשה עומד ביסוד כל המדינות המתקדמות של עצם היום הזה.
שקוראים לזה האמנה החברתית.
בדיוק. ויש עוד אחד, ז'אן פול מארה.
פחות מוכר וידוע.
אבל הוא היה מהפכן שלוח רסן. הוא היה באגף השמאלי למהפכה הצרפתית. הוא אמר, אם אנחנו נטיז את הראשיהם לכמה עשרות אלפי האצילים, יש לנו שקט ושלווה. ואז באה בחורה, שרלוט קורדה, אשר חשבה שאלה רעיונות מסוכנים. והיות והייתה לו מחלת אור, הוא היה תמיד באמבטיה.
לא נעים.
ובאמבטיה הוא היה מקבל מבקרים.
אפילו מקבל מבקרים באמבטיה?
כן, אבל האמבטיה הייתה מכוסה. ולא רק את הראש שלו.
לא, אני לא אשפוט. כל אחד שיעשה כללי הנימוס שלו.
לא, זה חשוב לו, מפני שהסיפור הזה שאותה שרלוט קורדה נכנסה והודיע לו שיש לה סודות. אז הוא אמר, נא להכניס את הגברת.
מה זאת אומרת יש לה סודות? שיש לה מידע חשוב שהיא צריכה לספר לו.
בדיוק. וברגע שהיא נכנסה, באותו יום בבוקר היא קנתה סכין, והיא תקעה את הסכין בחזהו של מראה. ועד היום יש מוזיאון בפריז, ששם שומרים על האמבטיה, בה הוא מת. היה לה משפט, לפני שהתיזו את ראשה.
כן.
והיא אמרה, הרחתי אדם אחד, כדי לחוס על חייהם של 30,000 אחרים. שוויצריה רכשה לעצמה שם של מדינה על-לאומית. ועל כן כל מיני ארגונים בינלאומיים מצאו במשכן. היה שוויצרי אחד שהיה עד למלחמות של נפוליאון השלישי.
כן.
והוא נחרד מן ההרג, מן הדם שנשפך. והוא המציא ארגון אשר יגן על הלוחמים, על משפחותיהם, על הפצועים, על קורבנות המלחמה.
אתה מתכוון לצלב האדום.
זה היה אורי דינו. ומה זה הצלב האדום? זה הדגל השוויצרי.
הפוך.
כלומר, במקום צלב לבן על רקע אדום, זה צלב אדום על רקע לבן. והוא הקים בז'נב, ארגון הצלב האדום, שקיים עד עצם היום הזה, הוא מאוד מועיל, הוא מאוד עוזר לאנשים.
מתי זה קרה?
זה קרה ב-1864.
אהה.
אחרי מלחמה של נפוליאון השלישי.
אז אנחנו כבר אחרי המהפכה הצרפתית.
בוודאי.
מה חשב נפוליאון על השוויצרים? כי הרי...
הוא לא חשב דברים טובים. הוא חשב שהם יותר מדי אוהבים את החופש. הוא הקים רפובליקה שוויצרית, שלא כל כך הצטיינה במלחמות, למי שהוא לא שילם להם. ואחרי נפילת נפוליאון, שוויצריה אמרה שלום שלום, וחזרה להיות האייד גנוסנשפט, הברית הישנה.
ואנחנו עכשיו כבר במאה ה-19, כפי שהזכרת, ועוד משהו שקורה לשוויץ, במקביל להיפרדות הזאת מנפוליאון ומצרפת, היא מקבלת זהות משלה יותר חזקה.
אחרי שהעיקרים הצליחו כל כך במאבקיהם, ערים שלימות כמו צוריך, כמו ברן, הצטרפו לברית השוויצרית, ככה שזה קנטונים של עיקרים ויש ערים של אזרחים.
כלומר, שוויץ הולכת ומתאחדת, הולכת ומתפתחת.
וכאן אני רוצה לחזור אחורנית. לצרפת במאה ה-15 הייתה אויבת רצינית מאוד בורגונדיה. ולמעשה לא ידעו מי ינצח את מי, כי הדוקה של בורגונדיה שר הנועז מדי.
אנחנו כבר מכירים.
ואז מלך צרפת, שלפי דעתי היה אחד המלכים החכמים ביותר, קראו לו מלך עכביש.
כן.
רוארן. החליט לגבור עם האויב שלו, בקז בורגונדיה, לא על ידי צבא, אלא על ידי גיוס שוויצרים. אשר התקיף אותו כל הזמן, וכשיצא דוקס בורגונדיה למלחמתו האחרונה, בה ינוצח ויפסיד את חייו, הוא צעק, ברנה, ברנה, כלומר, הוא ידע שזה לא מלך צרפת שלוחם נגדו, אלא ברנה, כלומר, ברן, מילת שוויצריה.
כן.
זה הבטיח ניצחונה של צרפת. דרך אגב, אני עסקתי הרבה בתקופה הזאת, בצרפת, ואני הגעתי למסקנה שהיא לפי דעתי מאוד מועילה, אבל אני לא יודע אם מדינת ישראל תסכים לה, לכל מיני מדינות יש ממשלה, שזאת החוץ, מודיעין. המלך לואי ה-11 חשב לחסוך, והוא הקים ממשלה כולה מורכבת ממרגלים. וזה הנהדר, מפני שעל ידי הממשלה שלו ידע כל שם מתרחש אצל האויב.
כן.
ואמרו לו, יש לך שוויצרים ואיטלקים וספרדים והכל, אבל האויבת שלך העיקרי זאת אנגליה, ואין לך אף אחד אנגלי במועצת המלך. השיב המלך, ובצדק, כל הממשלה האנגלית קנויה על ידי.
היינו במאה ה-19, בתקופה שבה שווייץ הופכת גם לכוח תעשייתי.
תראי, קלווין, הרפורמטור, השוויצרי הגדול, היה נגד תכשיטים. כי אז הגברים היו גם מטיילים עם תכשיטים, מעבדי חן, והוא היה נגד זה. והשוויצרים מקו ז'נב, שהם היו פרוטסטנטים נאמנים, החליף את התכשיטים שלהם על ידי שעוני כיס, אשר ראו אותם.
השעון השוויצרי.
והשעון השוויצרי הצליח להיות, תראי לעצמך, שערב המהפכה הצרפתית, שוויצריה הייתה מייצאת בשנה 60,000 שעוני כיס.
וואו, זה המון, בטח בתקופה ההיא.
בתקופה הזאת, כן. אבל כל אחד שהיה לו קצת כסף, נעשה להראות שיש לו שעון שוויצרי.
ובהדרגה ליותר ויותר אנשים התחיל להיות כסף, ואתה תסלח לי שאני אולי מקדמת תחום עסקי אחר על פני השעון השוויצרי, אותי יותר מרגש למשל שנפתחו מפעלים לשוקולד בשוויצרי
נסטלה,
באותה תקופה.
כן. מעצמה שוקולדית, אני אצלם היום הזה.
מעצמות שוקולדיות הן המעצמות האהובות עליי ביותר.
כן, אבל יש דבר מעניין מאוד שאני רוצה להזכיר. ב-1894 הוצג בלונדון מחזה של ברנרד שו, שנקרא הגבר והנשק, זה ציטטה.
כן, שהדמות המרכזית בו היא דמותו של מנהל מלון שוויצרי.
בדיוק. והוא רואה בזה אדם שאוהב שלום, שרוצה פייז בין אנשים, רוצה שיהיה להם טוב, שיהנו מן החופש, שיהיו לספור. דרך אגב, ב-1870 מתחילה להתפתח אופנת טיפוס על הרים. ועכשיו מכל אירופה מגיעים לשוויצריה, תיירים, תיירות נולדה,
כן.
שמטרתם היא לטפס על הרים.
אגב תיירות, החודש שמעתי שבשוויץ היום הולכת ומשגשגת תיירות המוות. מסתבר שבשוויצריה המתת חסד היא לא בדיוק מותרת, אבל מסתכלים עליה כנראה בעין יותר סלחנית. ולכן הרבה מאוד אנשים חולים, מגיעים לשוויצריה, למוסדות מיוחדים, כדי למות בהם.
כן, את מפתיעה אותי, ואני חשבתי שוויצריה שורה עם אהבת החיים, תיירות, טיפוס
על הרים. אז מסתבר שבשנים האחרונות הם מרוויחים יותר ויותר כסף מהענף הזה, תיירות המוות של שוויצריה.
למעשה, מאחורי כל התוכנית שלנו, עומד הכסף. הכסף הזה היו שכירים, חיילים שכירים, והיו עסקים, והיו שעוני כיס וכו'.
והיה שוקולד.
שוקולד.
ועכשיו יש מוות.
ותיירות.
שים לב איך כסף עומד מאחורי המלחמה במאה ה-13, ועומד מאחורי תיירות המוות במאה ה-21. אבל באמת, כפי שאמרנו, בתקופה הזו שוויץ הולכת ומתחזקת, והופכת להיות למדינה שכוחה כלכלי הוא רב. ואנחנו מגיעים מן המאה ה-19 למאה ה-20, וכאן כבר אנחנו פחות נגלה סימפתיה ואמפתיה לשוויץ.
מפני שקודם כל בשוויצריה, במלחמת העולם הראשונה, היא נהגה בצורה מאוד מאוד הוגנת. היא נתנה מחסה לאותם חיילים שלא רצו להילחם, והיו בדיקות רפואיות וכו'. אבל, כפי שאת יודעת, פרצה גם מלחמת העולם השנייה. ושוויצריה הייתה מוקפת על ידי מדינות הציר ברלין-רומא. גרמניה בצפון, איטליה בדרום, אוסטריה מסופחת לגרמניה במזרח.
כלומר, היא מוקפת.
צרפת המנוצחת על ידי היטלר במערב.
ממש מוקפת.
הייתה מוקפת, ויש דעה מסוימת שאילו היטלר רצה לחסל אותה, גדוד אחד היה מספיק לו.
אבל משהו לא ברור לי, למה באמת שהיטלר לא ירצה לכבוש את שוויצריה?
מפני שהוא רצה שטח ניוטרלי, ששם הוא יוכל לסחור עם ארצות אחרות. אילו היה כובש את שוויצריה, אז שוויצריה הייתה נכנסת לתחום המוחרם על ידי אויבי גרמניה.
אז יכול להיות ששוב אנחנו מדברים פה על שיקולים של כסף?
לא ספק, וגם של תאוות הפוליטיקה. אל תשכחי שבעצם היום הזה המשמר המגן על האפיפיור בצורה אפלטונית אפשר להגיד הוא גדוד שוויצרי לבוש כפי שהיו לבושים דרך אגב עומדים שהמדים הללו תוכננו על ידי מיקלאנג'לו
מה אתה סך?
כן.
מעניין אבל אנחנו עדיין במלחמת העולם השנייה, אתה אומר שוויצריה מוקפת מכל עבריה במדינות ששייכות בצורה כזו או אחרת לנאצים, ובכל זאת היא נותרת מוגנת מכיוון שהיטלר אין לו עניין וחצי עניין לכבוש אותה.
הוא רצה שטח ניוטרלי שיוכל לנהל מסע ומתן עם כל מיני גורמים.
אבל מה לגבי אנגליה ומדינות הברית? הן לא מנסות לגייס את שוויצריה לצידן כי בכל זאת במיקום אסטרטגי.
הם לחצו עליה. אבל היא אמרה, אני מוקפת בכל עבר, מה נעלה לעשות. אבל קרה דבר אחר, הרבה פחות יפה. היא כנראה ב-1943 התחילה ממשלת שוויצריה להאמין שגרמניה תנצח במלחמת העולם השנייה. ואז התחילו ההחרמות. המון יהודים מכל אירופה, באו והשקיעו כספם בבנקים שוויצריים, באמונה התמימה שהשוויצרים אנשים הגונים והכסף ישמר או להם או ליורשיהם. מה שקרה, שהבנקים השוויצריים גנבו את הכסף הזה.
לעצמם?
ועד היום יש מחקרים, לא מזמן הוציאו 11 כרכים עם איזה 20,000 עמודים ששם בודקים את החשבונות של אותם יהודים אשר השקיעו כספם בשוויצריה ונעלמו בשואה.
למעשה מדובר על דפים על גבי דפים של שמות ומספרי חשבון של יהודים שהיו להם חשבונות בבנקים השוויצריים, והחשבונות האלה לא ברור מה עלה בגורלם בתקופת השואה, ועכשיו מבקשים...
תחת לחץ האום.
תחת לחץ האום צריך באמת לציין.
כן, כן.
מבקשים להחזיר ליהודים האלה את כספם.
והם משלמים טיפין טיפין מה שהם גנבו. זה החלק הלא יפה של שוויצריה, אבל בהיסטוריה לא מדברים רק על הצדדים היפים.
בהחלט. ויש עוד חלק לא יפה ובעייתי מאוד שצריך לתת עליו את הדעת בתקופת מלחמת העולם השנייה, וזו ההתנהלות של ממשלת שוויצריה באשר ליהודים שרצו להיכנס לתחומי המדינה.
הם נהנו להגיד שיש לנו יותר מדי יהודים. אגב, היהודים השוויצרים לא נפגעו. הם נשארו אזרחים חופשים ושווים. לא היו בכלל אמצעים אנטישמיים בשוויצריה.
כן.
אבל היה פחד מהאובר יודונג. יהודי זה יהודי. ושלטונות שוויצריה רצו למנוע שהיהודים מכל אירופה, הנרדפים על ידי הנאצים, ימצאו מקלט בשוויצריה.
כלומר, התרגום של המונח הזה זה משהו כמו יהוד יתר. זה מה שהם פחדו ממנו.
בדיוק. והם היו מאוד אכזריים. והם סגרו את הגבול מול אנשים יהודיות שהם ידעו טוב מאוד, שסופם הוא מר מאוד באזור הנכבש לידי הנאצים.
אבל אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, והיינו רוצים כן לסיים בנימה אופטימית.
נימה אופטימית זה סיר מרק.
עוד פעם סיר מרק?
כן. מרק אחר, ירקות, לא חלב, אשר הושלך על ידי גברת, שיודעים את השם שלה, מדם רויום.
למה השלכת מרק ירקות כל כך משמעותית מבחינה היסטורית?
היא השליך את המרק על מפקד הכוח שרצה לרבוש את ג'נב.
וואו.
והיא הרגה אותו עם המרק שלה.
ממש יעל שהרגה את סיסרה.
כן, אבל היא עכשיו הופיע מרק אלמנט חדש. והתאריך הוא 1602.
מי מנסה לכבוש את ג'נבה עכשיו?
הדוכס מסבויה.
כן.
הוא רצה להפוך את ג'נבה לבירת שלו, ולמה לא? עיר יפה, עשירה מאוד. אבל כאשר הוא ניסה לתת לחיילים שלו פקודה לטפס על החומות,
הגיעה הגברת עם המרק.
היא גרה בדיוק מעל השער העיר. נלכה את המרק והשליך אותו למטה, הרגה את המפקד והצילה את ג'נב.
מרק גורלי.
לגמרי. על זה כל שנה. ביום האחרון של השנה אנשים מחלקים מרקים של שוקולד לילדים לכבוד אותה מאורה שנקראת אסקלד, הטיפוס. כי החיילים של סבויה ניסו לטפס על החומות כדי לפלוש לז'נבה, ולא הצליחו, קודם כל, בגלל המרק.
תשמע, פרופסור, אתה יודע אילו סיפורים לשלוף כדי לכבוש את ליבי. מרק של שוקולד מדי שנה, מה עוד אפשר לבקש?
זה היום. ההוא, המרק המקורי, היה מירקות.
אבל זה לא סופה של ז'נבה.
בהחלט לא. ז'נב הייתה למעשה פירת העולם. כאשר הקימו את הארגון הזה, שהוא קודם לאום, חבר הלאומים,
ווילסון הקים אותו.
כן, ווילסון רצה להקים את זה.
אחרי מלחמת הצליח. העולם הראשונה.
בדיוק. אז מקום מושבו של הארגון הזה היה ז'נב. והארמון המפואר שהוקם אז לכבודו עדיין קיים ושייך לז'נב. הוא מאוד מפואר, הוא מאוד יפה, והוא היום מקום לקיום כל מיני מפגשים בינלאומיים שבטלתם זה לקרב את העמים ולחזיק את השלום. על כן ז'נבה בכל זאת זכתה למה שהיא עשתה.
שעה היסטורית. המרק, השוקולד והמלחמה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תולדותיה של שוויצריה. ערכה, ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בן יהודאי, מיכאל אבו, טל אוטרמסקי וגל חי.
שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לעשירים ולכולם,
והריח בחינם,
וכל האזרחים
טם 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 טם
עוצרים ומריחים.
עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא בריח של שוקולד.
שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לכולם,
והריח בחינם,
וכל האזרחים
טם 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 טם
עוצרים ומריחים.
בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.